שלום, בשיעור הקודם התחלנו לעסוק בקלקולים שפקדו את האנושות מראשיתה, אותם קלקולים שכשהאבות, אבותינו, אבות האומה, גם אבות העולם, במובן המוסרי, הרוחני, יבואו לעולם, הם יצטרכו לתקן. הזכרנו את קלקולו של למך, שבעצם סלל את הדרך לדור המבול. דור המבול פירק לגמרי את היסוד המוסרי שבחיים האנושיים. השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כל האידאל האלוקי של בניין העולם מתוך תאים בריאים, של איש ואשתו, בהתאמה מלאה, מתוך השתוקקות של אחדות, אחדות הגוף ואחדות הנפש, דור המבול החליט לרדת למצב של בלבול, של אנדרלומוסיה, של חוסר סדר, של חוסר התאמה, של מציאות פירודית, עד כדי כך שאין איש ואשתו, אין אדם ובהמה, הכל מתערבב ללא שום מחשבה תחילה. עולם של מקרה, עולם שאין בו לא ראשית ולא אחרית, לא אדם ולא תולדה. עולם כזה גוזר על עצמו כליה. האדם מסרב להיות שותפו של הקדוש ברוך הוא במעשה הבריאה. ההפך הגמור מזכור שכינה ביניהם. סילוק שכינה על ידי סילוק אהבה, כי אין פה דעת. והאדם ידע את חווה אשתו, מדייק הנציב, דיוק נפלא בפירושו על הפסוק הזה, בפירושו על התורה העמק דבר. והאדם ידע את חווה בגלל שהיא אשתו. הוא ידע שהיא אשתו, הוא הבין שהוא אשתו, הוא העמיק בהכרה הזאת. לא כדבר מקרי, אלא כדבר מכוון, מתוך דעה משותפת. הרי לכאורה לא הייתה אף אישה אחרת בעולם אז, אף על פי כן, האדם בא לבנות בניין, והבניין הזה מחייב מחשבה תחילה. נראה איך הדברים יופיעו בהמשך מתוך הדרכה של תורה. והנה דור המבול מפרק את הכל, ומתוך זה חורבן. אבל יש הצלה, אמנם הצלה פורטה, הצלה קטנה, אבל היא הצלת הכל. בתיבה, הקדוש ברוך הוא, שחס על עולמו, מבקש להכניס איש ואשתו, נוח ושלושת בניו ונשותיהם. צריך להתחיל את העניין מחדש, לצאת להיסטוריה חדשה. ההיסטוריה הזאת מנסה שוב להתרומם, ולאט לאט מגיעים מתוך ניסיונות פחות או יותר כושלים, מגיעים בסופו של דבר לתקופת האבות. אבל המחשבה הקלוקלת שניתן לקיים עולם ללא זוגיות, ללא משפחתיות, המחשבה הזאת כבר קנתה לה מקום בעולם. זה מגיע לסדום ועמורה. זה מגיע למצרים. זה מגיע לתרבות האנושית הכללית. הקלקול הזה מחלחל. נכון שדור המבול חוסל, אבל כשמחשבה כזאת כבר הופיעה בעולם, העולם יצטרך תיקון ארוך, ארוך מאוד וקשה מאוד. ומישהו יצטרך עכשיו לקחת על עצמו את המשימה הזאת. והמשימה הזאת היא מופיעה בישראל. יש לתת את הדעת על זה, שעם ישראל, החל מהאבות והאימהות, מקבל על עצמו להרים את הערך הזה שהושפל. להעלות אותו לדרגתו האידיאלית. ודווקא אדם נוחי, גוי, מתבונן במחנה ישראל מרחוק, וזה הדבר שאינו אחדה קולטת. מה טובו אוהליך יעקב? הוא קולט שיש כאן אומה, יש כאן עם, שמה שמאפיין את ערכו זה המסוגלות להעמיד אוהלים, אוהלים. מה טובו אוהליך יעקב, אוהלים טובים. אוהלים צנועים. אוהלים שפתחיהם לא מכוונים, כדי שכל תא ימלא את תפקידו, ישמור על ערכו, על קניינו, עצמאותו, ייחודיותו. הגוף הישראלי הכללי, הבריא, בנוי מכל התאים האלה, הכל כך בריאים. אוי לו לגוף, שהתאים משתלטים אחד על השני, מתפרקים, ולא שומרים על גבולותיהם הטבעיים. המשפחה בישראל כתא בריא הולכת ובונה את האומה. דווקא כשכל משפחה בנויה היטב למשפחותם, לבית אבותם. הערך של הייחוס, הערך של השייכות, של הזיקה למשפחה מסוימת. נכון, כל המשפחות יתאחדו ויופיעו בכלל אחד גדול. אבל כל תא צריך לברר את ערכו, את בריאותו, את שלמותו, והכל מתחיל מן הדבקות שמה הפנימית, בחינת הקרובים של אהרון. והנה בילה מתפעל מזה, מה טוב הוא או עליך יעקב. למה הוא מתפעל מזה? כי בילם, נביא אומות העולם, ראה את המציאות העולמית הקלוקלת, שעדיין לא מצא את רפואתה. הוא בעצמו היה מקולקל, הוא בעצמו ידע מה קורה בעולם. עם ישראל הולך לעמוד באתגר הזה, לרומם את עצמו במדרגה נפלאה של איש ואשתו ותולדותיהם, ואותם תאים בריאים יהוו את הגוף הישראלי השלם, שבסופו של דבר יתגבר על כל החולשות והכל המחלות המוסריות, הרוחניות, העולמיות. הנה, אבותינו ירדו מצרימה. פרו מסתכל, רואה שמשפחה לאט לאט הופכת לעם. ומזהה כאן מדרגה אנושית אחרת לגמרי. והוא מבין שהעם הזה שמתפתח שם, בתוך מצרים, הוא ההפך הגמור ממצרים. כעם. כלומר, כמשפחה. הוא מזהה את זה מיד. ולכן, החלטתו ברורה. יש מיד לנסות לבלע, למחוק את הערך הזה, אחרת מצרים לא תתקיים. הדבר הזה זה סיפור שחוזר על עצמו. הנה אברהם ושרה יורדים למצרים. פרו מנסה מיד לקחת את שרה, בלי שום חשבון מוסרי, בלי חשבון של אדם ואשתו. במצרים הדבר הזה לא קיים, וכשהוא מקבל שיעור אלוקי קשה, פעם ראשונה שמכות מופיעות במצרים, אומר פרו לאברהם, קח את אשתך ולך, המקום הזה מלא זימה. אתה מסוגל לקרוא לאשתך אחותך. אתם חיים במדרגה אידיאלית, עצומה, גדולה, גבוהה מדי בשבילנו. אין לך מקום כאן. המקום הזה מלא זימה. אנחנו לא חיים את המדרגה הזאת. אנחנו לא סובלים את המדרגה הזאת. אתם תא יותר מדי בריא בשביל הגוף המצרי. 400 שנה לאחר מכן, אבותינו מגיעים למצרים, והם צריכים להתמודד. והפעם פרו מחליט שאין ברירה, אלא צריך להילחם בישראל, אחרת הקלקול, אחרת הדרך, דרך חיים של גוף בלי נשמה, של חומר בלי צורה, של אדם שחי בלי שום אידיאל, הדבר הזה לא יוכל להישאר, כי עם ישראל יניר את העולם ויראה לעולם דרך אחרת לגמרי. לא התמסרות לחושים והתמסרות ליצרים, אלא רוממות של כל כוחות הגוף וכל כוחות הנפש להופעת שכינה בארץ. קורא מלך מצרים למילדות העבריות לשני דברים. דבר ראשון, מפתה, מנסה לפתות אותם. מיד מנסה לשבור את הנאמנות של אישה לבעלה, כך אומרים חז"ל. חוזרים בדיוק לסיפור של פרו בזמן אברהם ושרה. ודבר שני, פרו דורש להרוג את הבנים, להפסיק את התולדות. למה? כי הוא רואה כאן סדר נפלא, סדר מופתי, משפחה איתנה, אבא ואמא, ילדים, תולדות, שלא רק בעלי כמות, אלא גם בעלי איכות. והוא רוצה להרוג את הבנים, כי הוא רוצה לחסל את הבניין. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. ולכן הוא מנסה לקומם את האבות, את הבנים נגד אבותיהם. כל אחד מן האבות נדרש לקחת את בנו ולהשליך אותו היאורה. יש כאן דבר מכוון לפגוע בזיקה שבין הורים לבין ילדיהם, לפי ההערה הנפלאה של מרן הרב קוק, ויראו אותנו המצרים, ויראו לנו לא נאמר, אלא ויראו אותנו, עשו אותנו רעים. במה המצרים ביקשו לעשות אותנו רעים? בניתוק הקשר, הזיקה, שבין הורים לבין ילדיהם. התחזרות, שהאבות יתחזרו על בניהם, ישליחו אותם ליאור, שהבנים יראו פתאום את האבות לוקחים אותם בידיהם, ובמקום לדאוג לחייהם, יטביעו אותם ביאור. מעשה שפרעה ציווה לא רק על ישראל, אלא בסופו של דבר על כל עמו, ועמו מוכן לקיים את הפקודה ואת הגזרה, כי הוא שייך. הוא שייך למדרגה הזאת, שאין כאן אבות ותולדות. אין כאן בניין של עם עם ייחוס של משפחה, משפחה למשפחותם, לבית אבותם. על ידי זה מסביר הרב חרלאפ, אמר פרעה, נפגע, אם נפגע, ככה הוא אומר בפירושו בהגדה של פסח, אם אנחנו נפגע ביחס של אבות לבנים, של בנים לאבות, נצליח לפגוע גם ביחס של אדם לאביו שבשמיים. יש פה מודל שמופיע בעשרת הדיברות של כבד את אביך ואת אמך עם המצוות שבין אדם למקום. כי האדם לומד להכיר מה הם חיים, מה מקור החיים, מתוך היחס שלו להורים, מתוך היחס שלו לאביו ולאמו. ולאט לאט הוא מתעלה לגלות שיש אביו ויש אמו, אביו שבשמיים ואמו השכינה ששורה אמו. אם כן, אנחנו רואים שכאן מתפתחות שתי מגמות בעולם. המגמה האנושית הכללית, הקלוקלת, השפלת הערך הזה של זוגיות, משפחתיות, עד פירוקן הגמור בדורות הראשונים, ומצרים מוכנה לקלוט את זה לתוכה ולהפוך להיות בית עבדים. עבדים אין להם ייחוס. לעומת זה, מן האבות, מן האימהות, הולך ומתפתח עם שערכו כולו בבניין התא הזוגי, התא המשפחתי, התא שנותן בריאות כל כך גדולה לאומה. ומזה כמובן נוכל ללמוד היטב. במה תלוי החוסן הלאומי? במה באמת תלוי השיעור קומה הכללי של עם? לא בהתלקטות המקרית של בני אדם אחד עם השני, אלא דווקא בדבק הפנימי העמוק הזה, הסודי הזה, שמופיע בכל בית, בכל אוהל, בכל זוג, בכל משפחה. משם הקרנה החוצה, והופעת הדבק הזה בשיעור קומתו היותר גדול, היותר כללי, של בן אדם לחברו, בן אדם לזולתו, איש לרעו יאמר אחיו. כל זה מתוך שהדבר הזה הופיע כבר במעבדה הפנימית של כל זוג וכל משפחה. המעבדה הפנימית הזאת היא יוצרת את אהבת חינם הגדולה שאנחנו כל כך מצפים לראות בכלל האומה. אותה אהבת חינם היא שוודאי עליה אנחנו עמלים, ואותה אנחנו כל כך רוצים לראות, דווקא בימים האלה, כדי להתגבר על מה שגרם בזמנו לחורבן. שלום ולהתראות.